למדנו בקטעים הקודמים, שכשיהודי לומד תורה, למרות שהנושאים המדוברים בתורה זה בעניינים גשמיים, אבל בתוך החוכמה וההבנה שלו מונח אלוקות. מילא שיהודי מבין הלכה בתורה, הוא מתאחד עם הקדוש ברוך הוא באופן נפלא ביותר. ממשיך עכשיו בפרק ד'. הנה מכל זה יובן שמעלה ומדרגה זו שבעסק התורה, המעלה הזו שדיברנו על זה כשיהודי עוסק בתורה, מה הנקודה ששכל האדם העוסק בתורה מתקשר ומתאחד בחוכמתו יתברך? קודם כל השכל שלו מבין את ההלכה, השכל שלו מתאחד בחוכמה, ועל ידי זה נכלל עצמיות הנפש באור אינסוף ברוך הוא המלובש בחוכמתו יתברך. ואז בזה שהשכל שלו מבין את ההלכה, אז בעצם העצם הנפש שלו, שהוא למעלה מהשכל, מתאחד עם אלוקות שלמעלה מהחוכמה. אז הוא אומר, זהו דייקה בעסק התורה נגלות לנו. הנקודה הזו לכאורה, היא באופן מיוחד ובלבד, שאדם לומד תורת הנגלה. כי בתורת הנגלה, אתה יכול להגיד, אני מבין בדיוק מה למדתי, ואני מבין את ההלכה, ומתיישבת לי בשכל. אז ההתאחדות של האדם עם הלימוד הוא הרבה יותר חזק. מה זה עסק התורה נגלות לנו? שהם שיטה סדרי משנה, המדברים מכשר ופסול, טמא וטהור וחייב וזכאי. כל המושגים הללו שאדם לומד על דברים מוכרים, לפי שהם נתלבשו בעשייה, כיוון שהחוכמה האלוקית התלבשה במושגים נמוכים כאלה, גשמיים, רצונו לומר, שחוכמתו התברך שבאצילות, שבתוכה אור אינסוף ברוך הוא נסע וירדה עד שנתלבשה בדברים גשמיים, שבענייני עולם הזה החוכמה האלוקית האינסופית התלבשה במושגים גשמיים. למה התלבשה במושגים גשמיים? בכדי שהאדם הלומד ההלכה יהיה שכלו משיג ותופס מהות ועצמיות החוכמה שבהלכה, אז השכל שלו ממש יבין על מה מדובר, מכיוון שמדברת בעניינים גשמיים שמהותן מושג. אתה מדבר על שור, על פרה, על כל מיני עניינים גשמיים, אתה בדיוק מבין על מה מדובר. ולכן נעשה התקשרות וייחוד אמיתי, שכל האדם בחוכמה שבהלכה, וכיוון שחוכמתו התברך ממש מיוחדת ומאצילה, אין סוף ברוך הוא, רק שנתלבשה בלבושה, אבל האמת מה מונח בזה? אלוקות. על כן, על ידי זה נעשה גם כן הייחוד העליון, שעצמיות נשמתו נכללת בעצמות אור אין סוף, המלובש בחוכמה הילאה, המלובשת בהלכה הזו. זאת אומרת, הוא מבין את ההלכה, בהלכה מונה חוכמה אלוקית, חוכמה אלוקית מכילה אינסוף, אז במילא ההתאחדות של עצם הנפש עם הבורא היא בלימוד הנגלה. אבל בלימוד חוכמת הקבלה, כשאדם שלומד קבלה, שם לכאורה אין את המעלה הזו. למה? הועיל שחוכמתו התברך שבעניינים מאלו, מלובשת בעניינים רוחניים, המושגים מדברים שם על דברים מאוד מופשטים, כמו בתיקון פרצופי האצילות, או בבריאה יצירה עשייה, בבריאת שרפים וחיות. או שמדובר על נשמות ומלאכים. או גן עדן העליון וגן עדן התחתון. זה המושגים שמדוברים בחוכמת הקבלה. הרי האדם הלומד זה, מי שלומד את המושגים האלה, דיינו, ידיעת סדר ההשתלשלות שבעץ חיים, אין יצחלו משיג מהות חוכמה זו. אי אפשר לומר שהוא למד, הוא הבין בדיוק מה זה אצילות, הוא הבין בדיוק מה זה מלאכים. ששכל האדם אינו משיג המהות, רק בעשייה, כשמדובר בדברים שנמצאים בעולם העשייה, השכל מבין בדיוק כמה מדובר. על שור, על פרה, על חיטה ושעורה, הוא יודע בדיוק כמה מדובר. אבל מהות הרוחניות, איך ומהו, הוא לא מבין מה זה. רק מציאותו, הוא יודע. עושה בראש שלו טבלאות, הוא יודע, יש מלאכים, יש שרפים, יש גן עדן, זה מסתדר עם זה, אבל הוא לא מבין את המהות בדיוק. מילא, ולכן, כשחוכמתו התברך מלובשת בעשייה, אם הוא למד תורת הנגלה, אז משיג מהותן ממש. אז הוא משיג ממש את המהות של העניין. כמו למשל, בדלת רשויות לשבת, אם הוא לומד הלכות שבת, הוא לומד על הארבע רשויות שיש בשבת, מאיפה המותר או אסור בשבת להוציא, משיג היטב מהות רשות היחיד, מהות רשות הרבים. הוא יודע מה זה רשות היחיד, הוא יודע מה זה רשות הרבים, הוא יודע להגדיר בדיוק, כי בהלכה מגדירים לו בדיוק. מה שאין, כי כשהחוכמה מדברת בעניינים רוחניים, שאין מהותה מושג כלל, הוא בכלל לא משיג לא מה זה גן עדן, לא מה זה קבלה, וכן הלאה. היינו, בלימוד הקבלה אין שכלו תופס ומשיג ומתקשר כל כך במהות חוכמתו יתברך. רק מה הוא כן מבין? במציאותם. מבין שיש כזה דבר. ולא במהותם, את המהות שלהם הוא בכלל לא מבין ולא משיג, ואין זה ייחוד והתקשרות כמו בניגלה. זה לא כמו שהוא לומד ניגלה. שכשהוא לומד ניגלה, השכל האדם תופס ומשיג מהות חוכמתו יתברך. ולא מציאותו לבד. אבל כשהוא לומד חוכמת הקבלה, הוא לא משיג את המהות. אז לכאורה, ולכן בלימוד הניגלה שהוא משיג את המהות, על ידי זה דווקא נעשה גם כן התקללות עצמיות נשמתו באור אינסוף, המלובש בחוכמתו יתברך שישיג מהותו ממש. כשהוא לומד ניגלה, אז הוא משיג את המהות, אז ההתחברות נהייתה מאוד חזקה. שבתוכה אינסוף ברוך הוא. מה שאין כן בלימוד ידיעת סדר ההשתלשלות, חוזר שוב ושוב, אבל מי שלומד קבלה, שהשיג רק מציאות מחוכמתו יתברך, הוא רק יודע את המציאות של הדברים, ולא המהות ממש, אז לכאורה אין את המעלה שיש בניגלה. וזהו מה שכתוב בפרי עץ חיים, דקבלה היא באצילות, ותלמוד, דהיינו גמרא, היא בבריאה, ומשנה ביצירה, ומקרא, דהיינו חומש, הוא בעשייה. כך כתוב בפרי. פרי עץ חיים, אז הוא מסביר את זה. זה לכאורה תמוע. מה זה נקרא שמשנה ותלמוד נמצא בעולם הבריאה ובעולם היצירה? שהרי משנה ותלמוד הן תורה שבעל פה, ודאי כולם נמשכו מחוכמת האצילות. למה משנה ותלמוד המעלה שלהם פחותה? כאילו רק קבלה זה אצילות, ברגע שלמדנו משנה וגמרא ירדנו, ולמדנו חומה שאנחנו בעשייה, הרי גם שלומדים כל חלקי התורה, הרי זה הכל חוכמת האצילות, וכל שכן המקרא, של תורה שבכתב, אז למה אומרים בפרי עץ חיים שהמקרא זה בעולם העשייה? אלא דרצונו לומר, מה הכוונה בפרי עץ חיים, בדברים שאומר עץ חיים? מבחינת ההתלבשות. הכוונה היא עד איכן החוכמה האלוקית התלבשה בירדה. שבמקרא, ודאי שזה בא מעולם האצילות, אבל לאן זה ירד? התלבשה החוכמה אלה גם בעשייה. למה? מה פירוש החוכמה אלה התלבשה בעשייה? שעיקר הקפידה, כשמדובר בתנך, במקרא, עיקר ההקפדה הוא על תמונת האותיות, ושיהיה הקלף כדין. שם העיקר נוגע גשמי, שיהיה לך קלף גשמי כשר, שהאות תהיה כתובה בצורה נכונה. ובתגים שבהם נרמזו רזים דאורייתא, בתגים שעושים על האותיות, שהתגים מכילים רמזים גדולים, שלא יוכלו להתלבש בדיבור, אלא על ידי עשייה. זה דברים כאלו עמוקים, שלא יוכלו להוריד את זה בדיבור, זה ירד רק בתג גשמי שמציירים על האות. כמו המושג לחכימה ברמיזה. אז יוצא שבמקרא החוכמה האלוקית ירדה עד איפה? עד עשייה. ומשנה ותלמוד, שם יותר נוגע הלימוד הרעיוני ולא כל כך האותיות, הם נתלבשו ביצירה ובריאה, שבחינת אותיות הדיבור והחוכמה שבהם. שאין כן קבלה, הקבלה היא באצילות. מה פירוש קבלה היא באצילות? היא נשארה באצילות. זה נשאר מופשט. דהיינו שאין מהות חוכמה זו מושגת למטה. אדם שפה נמצא בעולם עשייה ולומד קבלה, הוא לא מבין את המהות של הדברים, כיוון שלא נתלבשה בבריאה ויצירה, כמו משנה ותלמוד. לכן אין מושג רק מציאותה ולא מהותה. מה שאין כן משנה ותלמוד, שאדם לומד את זה, מושג מהות חוכמתו יתברך שבהם, זה נקרא שזה ירד יותר נמוך. וזהו עניין משנה ביצירה. שעל די זה מושג מהותה. אז מה יוצא עד כאן? שכל המעלה בהתאחדות שכל האדם עם שכל האלוקי, והתאחדות נפש האדם עם האלוקות, זה רק בלימוד הניגלה. אבל בלימוד פנימיות התורה, לכאורה מפסידים את העניין הזה. ככה יוצא עד כאן. אבל הוא אומר, אך להבין לפי זה, אם כך, אז מה זה תוכן עניין לימוד פנימיות התורה? אז מה כל כך חשוב שמדגישים ללמוד פנימיות התורה, אם מפסידים שם את המעלה הזו? שעריכו בזוהר, בתיקונים, ובעץ חיים, בחיוב לימוד זה? כמו שכתוב גם כן בספר ראשית חוכמה, בהקדמה ובשלה במסכת שבועות שלו בפרק נר מצווה, יפליג מאוד במעלת לימוד זה. אז לכאורה, אם הלימוד הזה הוא פחות מניגלה, אז למה כל כך מפליגים שחשוב ללמוד פנימיות התורה? אז הוא אומר, ויובן עניין זה כדי להבין למה בכל זאת כן חשוב ללמוד פנימיות התורה. בהקדים תחילה עניין שליש במקרא. נקדים, חז"ל אמרו שאדם צריך את הלמידה שלו בחיים לחלק לשלושה חלקים, ושליש הוא צריך ללמוד מקרא. היינו תנ"ך, חומש. מה הוא חשוב כל כך הלימוד של המקרא? כי הנה, לכאורה, שאדם לומד מקרא, מה הוא בסך הכל מבין שם? הוא הרי באמת לא מבין את הדברים במהות שלהם, כמו שהוא יעריך כרגע. כי הנה עניין הלימוד במקרא אינו על דרך לימוד משנה ותלמוד, שאדם קורא חומש. זה לא כמו שהוא לומד משנה או גמרא. שהעיקר, כשהוא לומד משנה וגמרא, מה נדרש מהלומד? הוא להשיג החוכמה שבהם. תבין מה כתוב, אם אדם יגיד, אמרתי את המילים של הגמרא, אין לזה שום עניין, אתה צריך להבין. שעל די זה, כשהוא יבין, יתקשר שכל האדם לחוכמה זו שבתורה. אלא, לא מספיק לקרוא בעיניים, כשאדם לומד גמרא, תצריך גם כן להוציא הדברים בדיבור בפה דווקא. כמו שכתוב, ודיברת בה. ודאי שצריך להוציא זה בפה. אבל מכל מקום, בוא נגיד אם הוא יעשה הפוך, הוא רק יוציא את המילים בפה ולא יבין כלום. אם אומר ההלכה, ואינו מבין, אדם יקרא דף גמרא, קרא את כל הדף, לא הבין מילה אחת מה שהוא קרא, אינו נחשב לו ללימוד כלל, זה לא נחשב שלמדת. למה? כי עיקר הלימוד הוא לתפוס, להבין. מה שכתוב במגן אברהם סימנו, אבל כשמדובר במקרא, בתורה שבכתב, מה שאין כן בעסק המקרא ותורה שבכתב, אם מוציא בשפתיו, אדם קרא פרק תהילים, לא הבין מילה אחת מה שהוא קרא, אף על פי שאינו מבין, אפילו פירוש המילות, למה הוא לא מבין? לישוע מארץ. הרי זה מקיים מצוות ולימדתם. קיים את המצווה שלימדתם. שלפיכך כל המארץ מברך ברכת התורה בשחר לפני הפסוקים. הוא לא מבין את הפסוקים שהוא אומר, אבל הוא מברך ברכות התורה, וזה לא ברכה לבטלה. וכן כשעולה לספר תורה, המארץ שמזמינים אותו לעלייה, הוא מברך את הברכה לפני כן, וזה לא ברכה לבטלה, למרות שהוא לא מבין מילה אחת. הוא רק אומר אם הבא לקורא את המילים, אבל הוא לא מבין. וכן כתוב בפרדס שער חבזיים פרק א', גם בלימוד המקרא, שגם מי שלא יבין לחבר התיבות, גם הוא אם יעסוק בו יומם ולילה, כל היום הוא יקרא מילים של החומש ולא יבין מילה אחת, שכרו איתו ופעולתו לפניו. דבר, יש בזה חשיבות. ועד רבה, יותר מזה הוא כתב, והלומד בתורה לדעת, כמי שלומד בספר זיכרונות, אומר, אם אדם יקרא את החומש או את התנך, יקרא כמו שהוא רוצה לדעת ספר זיכרונות היסטוריה, הלוואי שלא יפסיד, לא בטוח שזה מועיל. לומד אותי, אם הוא אומר את המילים, אפילו לא מבין כלום, שזה מעלה גדולה. מה? אם אדם קורא בעיניים את התנך, כי הוא רוצה רק לדעת היסטוריה.
בעיניים.
כן. הלוואי שלא יפסיד. לא בטוח שזה תועלת, הלוואי שלא יפסיד. אבל אם אדם אומר במילים, את המילים בפה והוא לא הבין כלום, אז מה הוא אמר? שכרו איתו פעולתו לפניו. למה? כי בלימוד המקרא יש חשיבות אדירה בעצם האותיות, גם אם לא הבנת. למה? והעניין. כי הנה, מה שבא מהתורה שבכתב בהתגלות בתורה שבעל פה, אותם חלקים מהתורה שבכתב שהתורה שבעל פה הסבירה אותם. למשל, דיינו, ידיעת איך ומה לעשות הציצית והתפילין לדרך משל. כתוב, כשאתה אמרת על ידיך, והיו לי תדובות בין עיניך, אבל אתה לא מבין כלום, במשנה, גמרא, הלכה, נתנת לך בדיוק על מה הכוונה. אז זה בסדר, זהו התלבשות אור אינסוף בבחינת חוכמה, וחוכמה היא לאן התלבשה בחוכמת התאה, עד שנתלבשה בחוכמת דבריאה יצירה, ומשם נתלבשה בהלכות לתורה שבעל פה, עד שנתלבשה בחוכמה להיות מושג ונתפס בשכל אנושי. אותם חלקים שהתורה שבעל פה הסבירה, זה אומר שהחוכמה האלוקית לא נשארה בעולמות העניינים. ירדה וירדה וירדה, עד שאתה מבין היטב היטב מה הפשט בפסוק הזה. אבל אמנם יש בתורה דברים שלא ניתנו להתלבש למטה בחוכמה ושכל כלל. יש הרבה פסוקים בתורה שאין להם שום הבנה מה בדיוק זה נוגע לנו, מה זה אומר לי עכשיו. למשל, כמו ויוסף הורד מצרים. יש לך פסוק, מה זה? זה היסטוריה שהיה לפני כך וכך שנים, זה משהו ש... אבל זה חוכמה אלוקית. זה לא ירד, זה לא התלבש, זה נשאר אותיות קדושות, בלי משמעות שיש לה הבנה כיום. או ויקנהו פוטיפר. סיפור ויקנהו פוטיפר. מה זה ספר היסטוריה? או שזה משהו... זה נשאר למעלה מופשט. שבחינת ההמשכה מאור אינסוף המרומס באותיות האלו וסיפור זה, לא יוכל להתלבש כלל בחוכמה ושכל. אין בזה שום חוכמה ושכל, אין בזה שום היגיון, שום הבנה, זה נשאר מופשט לגמרי. ולכן, ההמשכה, איך ממשיכים אלוקות באותם סיפורים, היא רק על ידי האותיות והפסוקים בלבד. תגיד את המילים, לא הבנת את המשמעות, לא הבנת את הרמזים, לא הבנת את הסודות, כי נאות סופן בתחילתן. דהיינו, המילים הפשוטות בלי הבנה, קשור לחוכמה האלוקית האינסופית, גם אם בדרך אין שום תפיסה והבנה. ולכן, גם מה שלא נתלבש בחוכמה, גם אותם חלקים בתורה שנשארו עליונים ולא התלבשו בשכל, דיינו, שמבחינת כתר של מעלה מהחוכמה, ואף על פי כן נמשכו גם כן על ידי האותיות שבתורה שבכתב. ולכן נקרא מקרא. למה קוראים לזה מקרא? נקרא מן הלשון, לקרוא, למי קוראים? שהקורא, אז שקורא וממשיך התגלות אור אינסוף על די האותיות, אף שאינו מסיק כלל. אתה קורא לקדוש ברוך הוא, כמו שומר בטניה, כמו הקורא לחברו, בשם. אתה אומר לו את השם שלו, הוא בא אליך. לא שאתה יודע מי הוא, ולא שאתה יודע מה עניינו, ולא שאתה מבין את סודותיו. עצם הקריאה מביאה אותו. אתה אומר את המילים של התורה, קורא בתורה, הקדוש ברוך הוא בא אליך, גם אם לא הבנת. ואז הוא שולח בו כמה מראי מקומות, לעיין בנושא הזה עד כמה שאותיות התורה זה כמו אבנים טובות וכו'. אז נמשיך הלאה, אחרי הסוגריים. והנה, זה שורה חמישית מלמעלה. עד פה אמרנו מה זה שליש, מה זה מקרא. שליש במקרא, לקרוא אותיות. והנה, בכלל לימוד המקרא, מה עוד נכלל בלימוד המקרא? לימוד המקרא, כשכתוב שליש במקרא, זה לא רק הכוונה היא פשוט מילים של התנך וזהו. יש חלקים בתורה שבעל פה שהם נכללים במקרא. למשל, הוא גם כן לימוד האגדות. כשאתה לומד אגדת בגמרא. שהרי רוב האגדות קודם כל הם על הפסוקים. זה מסביר את הפסוקים, זה קשור למקרא. ומעט מוסר. וגם הם אין מושגים. כי כל האגדות, יש שם כל מיני דברים שהם נשארים תמויים ולא מובנים. יש המון סיפורים שם שהם ממש מופשטים מהעולם. ובכלל מקרא יחשב. לכן זה נקרא, מה הטעם בלימוד הזה? אתה לומד מקרא. מה הרעיון במקרא? תגיד את האותיות וזהו. במילא זה יענן על השאלה, מה שאלנו, אם לימוד פנימיות התורה אתה לא משיג את המהות, אז מה העניין ללמוד פנימיות התורה? מילא תלמד נגלה אתה משיג את המהות, אז זה אומר, והנה בכלל מקרא הוא גם כן לימוד פנימיות התורה. אז ללמד פנימיות התורה זה, יש לזה את המעלה של שליש במקרא. שהרי מדרש הזוהר הוא גם על פסוקי התורה. ועוד, שגם בלימוד רזין דאורייתא אינו משיג רק המציאות מההשתלשלות ולא המהות. אז למה זה דומה לימוד פנימיות התורה? לגמרא ומשנה זה לא דומה. כי במשנה וגמרא אתה כן משיג את המהות. אז למה זה דומה? למקרא. אתה אומר את המילים, את המהות אתה לא משיג. אם כן, אינו דומה למשנה ותלמוד שמשיג מהות חוכמתו יתברך. ובלימוד ההשתלשלות, שאתה לומד על כל הסדר ההשתלשלות, אינו משיג כלל מהות חוכמה זו. מהו בחינת אופנים וחיות ושרפים וכל שכן למעלה יותר. מדברים על דרגות יותר גבוהות. מה, את המהות אתה לא משיג. אלא רק ידיעת המציאות, אז מה הרעיון? ואף על פי כן דבר גדול ומאוד. כיוון דאי אפשר להיות בזה השגת המהות, ועד הרבה, זה שאתה לא משיג את המהות, זה הגדלות של העניין. והרי זה כמו שבמקרא, בדיוק כמו שאתה קורא סיפורי תורה, שאף על פי שאי אפשר להיות ההשגה בבחינת חוכמה, למרות שאתה לא יכול להבין היטב בדיוק את כל המילים, כיוון ששורשה למעלה מהחוכמה. לכן גם מה שאומר האותיות, דבר גדול ועצומו. אף שאותיות הוא רק בחינה אחרונה, אפילו שאתה אומר רק את האותיות שזה החלק התחי תחתון, ונקרא בחינה דומם לגבי השכל, אבל כן אומרים, תמשיך לקרוא מקרא, זה דבר עצום. כמו כן ידיעת המציאות מהפנימיות, אותו דבר כשאדם יודע את המציאות, לומד פנימיות התורה, הוא יודע את המציאות, הוא יודע את סדר השתלשלות, הוא יודע בדיוק את הדרגות, למרות שהוא לא מבין את המהות, אבל בי שאינו משיג כלל המהות, דבר גדול הוא עד להפליא. ועיין זוהר, חלק ג' פרשת אחרי דף עין ג' א', ג' דרגין אינון מתקשרין דה בדה, שלושה דברים שמתקשרים אחד עם השני, ישראל הוראית וקדוש הבריחו, והנה כיוון שהתורה היא הממוצע, המקשר ומחבר נשמות ישראל הקדוש ברוך הוא, זה מה שהרויה אומר שם, והממוצע יש בו שני בחינות, בממוצע, דהיינו בתורה, יש שני בחינות, סאטים וגליה, למה בממוצע יש שתי בחינות? כי בקודש הבריחו יש סאטים וגליה, ובנשמות יש סאטים וגליה, ובתורה יש סאטים וגליה. אם כן, בחינת הפנימיות הנקרא סאטים, כשאתה לומד פנימיות התורה, סאטים, אתה מחבר את הפנימיות של הנשמה שלך בפנימיות של הבורא. וכשאתה לומד רק ניגלה, אתה מחבר את החיצוניות של הנשמה שלך עם החיצוניות של הבורא, לכן יש מעלה גדולה בלימוד סאטים. אם כן, בבחינת הפנימיות הנקרא סאטים, הוא המקשר ומחבר בחינת פנימיות של הנשמה לבחינת פנימיות אלוקותו. שולח כאן כמה מראי מקומות, ובזה בעצם מסתיים ה...